טוב, שלום לכולם, אנחנו באורות התחייה כף ב', מתחילים פסקה חדשה, זה נמצא אצלכם בעמוד עין ו' בספר אורות. אש האהבה הטבעית, אני אקרא את כל הפסקה כי זו פסקה קצרה, אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה, הולכת ומתגדלת בארץ ישראל ועל ידי ארץ ישראל, תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש השם, אש הקודש של כל תואר האמונה בעוצם חוסנה וגבורתה. פזורי האמונה האלוהית וכל תנחומותיה והערותיה הרבות למוסר וליושר, לגבורה ולתקווה, לשלום ולנחמת עולמים, שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פזורנו בין הגויים, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש, הולכים ושבים אלינו. מתכנסים לאוצרנו ומתלקטים עוד הפעם בכנסת ישראל ושווים לתחייה על ידי המון נשמות חדשות של עם נברא. חלילה לנו לחסום את הדרך לפני אור החיים, לא ניבהל עם הזרמים נראים שונים וחיצוניותם, אור השם מאיר בהם, רוח השם נוססה בהם. הלאומיות החולונית יכולה להזדהם בזוהמה רבה שתחתיה הרבה רוחות רעים גנוזים, אבל לא בהדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח, כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה אל מקורה העליון, לחברה עם הקודש המקורתי שממנו היא נובעת. אז עוד פעם, אנחנו ממשיכים קצת בנושא, לחדד את הנושא שהתחלנו לדבר עליו בשתי פסקאות הקודמות, אבל זה עוד העמקה גדולה. אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה הולכת ומתגדלת בארץ ישראל לידי ארץ ישראל, תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש השם, אש הקודש של כל תואר האמונה בעוצם חוסנה וגבורתה. כלומר, אנחנו רואים אש מן העדיות, אש מלמטה, אש טבעית כזאתי של לאומה ולתחייתה, שזה מתפרץ במסירות נפש של כל מיני נשמות על האומה, על הארץ, לעשות ולפעול מפעלים גדולים, מפעלים כלליים שדורשים מסירות נפש ואומץ. אז יש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה, שלא צריך לדכא אותה, אגב יש אפשרות גם לדכא את האש הזאת, לעצור אנשים מלעלות לארץ או דברים כאלה, אבל בפשטות זה התנהלות ישרה וטבעית של אומה שקמה לתחייה. אז אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה הולכת ומתגדלת בארץ ישראל ועל ידי ארץ ישראל. כלומר, האש הזאת היא בגלל אוויר עד ארץ ישראל המחכים, בגלל המציאות שלנו פה בארץ הקודש, היא הולכת וגדלה. היא הולכת בגלל שאנחנו חוזרים להופיע נשמה אחדותית, הולכים ונבנים בתור אומה. עצם המציאות שלנו עם כל האויבים מסביב, עם כל ההשפעה הרוחנית הגדולה שפועלת עלינו, עם כל הרצון שלנו לקנות קומות יותר שלמות של לאומיות, אז האש הזאת היא הולכת ומתגדלת בארץ ישראל ועל ידי ארץ ישראל. כלומר, עצם הנוכחות שלנו פה ובעצמו מגדל אותנו. אז האש הזאת היא תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש השם, אש הקודש של כל תואר האמונה בעוצם חוסנה וגבורתה. זאת אומרת, מה פה אומר הרב? אש הזאת הלאומית היא גדלה ביחד עם אש הקודש. בעצם זה אש אחת. אחת שהיא קצת מופיעה בשתי הופעות שונות, אבל מכל מקום זה אותו מפעל אלוהי של התגלדלות שם ישראל, שזה שם השם בעולם. וכל תואר האמונה בעצם חוסנה וגבורתה היא בעצמה מופיעה יותר ויותר, ככל שלאומיותנו היא מופיעה יותר. אנחנו עוברים תהליך כפול, תהליך של בנייה ארצית, לאומית, ומתוך כך בנייה של קודש. זה לא פירודי, כמו שראינו את זה גם בנפש הבהמית והנפש האלוהית, זרע האדם וזרע הבהמה, וגם רואים את זה היום בעיניים, שככל שאנחנו יותר בארץ, יותר זמן, אז גם ואנחנו יושבים פה בצורה לאומית יותר חזקה, גם יש תנועת תשובה יותר גדולה, זה מופיע גם בעומק התשובה ברמה האיכותית וגם מבחינה כמותית. יש פה מאמר מאוד מעניין של הרב ציודה, שהוא נמצא בנתיבות ישראל חלק א', זה נקרא אמונת איתנו, זה מאמר 18. אני אקריא לכם קצת, בסדר? ציון במשפט תיפדה, נודעת אמרתו של אדוני אבי מורי ורבי הרב זכר צדיק לברכה, השני הפסוקים האחרונים של פרק סמך ת' בתהילים. אולי אני אקריא לכם את הפרק הזה, לא את הפרק, רק את השני פסוקים האחרונים, תהילים. כתוב שמה, כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, וישבו שם וירשוה, וזרע עבדיו ינחלוה, ואוהבי שמו ישכנו בה. אז אומר הרב ציודה, שבהם מתפרשת כל השתלשלות מדרגותיה ומעלותיה בקודש של ההתחלת דגאולה, של יישוב ארצנו וקיבוץ גלויותינו. אלוהים יושיע ציון, תחילת הישועה המתגלית בדרך טבעית של התעוררות ההנהגה האלוהית בשם ציון. אז יש פה הנהגה טבעית בהתחלה, נכון? או יותר נכון, תחילת הישועה בדרך טבעית, לא הנהגה טבעית, אלא דרך טבעית של התעוררות ההנהגה האלוהית בשם ציון. אז זה אלוהים יושיע ציון. יבנה ערי יהודה, השלב הממשי הראשון של המשך התגלות זו, הוא בניין ערים חדשות. לעומת ירושלים אשר תושב לקדמותה, בעיקר בחלק הארץ הנקרא בשם יהודה. וישבו שם וירשוה, מובנו השלם של בניין זה, שמתוכו מופיע כל המעשה הגדול של הישיבה והירושה, כי הם בלשון נסתר וסתמי, כל מיני יהודים, בין הבחנת ערכיהם ופרוטה, ופרוטה. התיישבו שם בכל מרחבי הארץ וקצוותיה, לעומת ביאת הכיבוש הראשונה ומצוותיה שבתורה, שבה קדמה ירושה וכיבושה לפני הישיבה וחילוק נחלותיה. נכון, אצל יהושע קודם כל היה כיבוש ואחר כך נחלה. 7 שנים כבשו את הארץ ועוד 7 שנים עסקו בנחלה, נכון? כל שבט בנחלתו וכו'. פה הפוך, קודם כל התיישבות, אחר כך ירושה, זה גאולה שלישית, נכון? אני אחזור על הפסוקים עוד פעם. כתוב, כי אלוהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוע. קודם כל יושבים, אחר כך יורשים. בסדר? כמו שראינו את זה בעיניים, זה מה שקורה. אחר כך זה ממשיך. זרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה. אז אומר הרב ציודה, קביעות הנחלה של הארץ והתקיימותה המוחלטת שאין לה הפסק, שגם ירושלים נקראת נחלה, מתבררת מתוך כך להם שהם זרע עבדיו נוצרי פיקודיו. כלומר, קודם כל מתנחלים בארץ, יושבים בציון, ואחר כך מתבררת להם מתוך כך שהם זרע עבדיו נוצרי פיקודיו. אוהבי שמו ישכנו בה. אתם מבינים? מתוך ההתיישבות בארץ, אחר כך, שלב ב', תנועת התשובה. מכון מאיר. ברור? המעלה העליונה המיוחדת להם לבני אברהם אוהבי, הקוראים בשמו והדוגלים בו, במהלך אמונתו ודרכיו, היא מגלה את הופעת השכינה בארץ וחזרתה לציון, במראה האמונה וביטחונה בהשם ועשות טוב. ברור? יוצא ככה שהקיבוץ הוא התחלת דגאולה. מי אמר את זה? הקיבוץ הוא התחלת דגאולה, זה כתוב בישועות מולכו, יורד דעה, סימן סמך וב. קודם כל מתקבצים לארץ. אחר כך, יש פה אש הקודש של כל תואר האמונה, בעוצם חוסנה וגבורתה, היא בעצמה מתלקחת. ברור? אותו מהלך אגב יש בספר יחזקאל פרק למדבב, כתוב לקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם, אחר כך וזרקתי עליכם מים טהורים ותארתם מכל תומותיכם ומכל גידוליכם אתאר אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, ויתם לי לעם, ואנוכי אליכם לאלוהים, והושעתי אתכם מכל תומתיכם, קראתי לדגן והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעה וכו'. ברור? יש פה מהלך... מהלך כפול. קודם כל אנחנו חוזרים לציון. אמרתי הרבה פעמים שהתנועה הציונית היא תנועת תשובה הכי גדולה, כי היא קודם כל מחזירה אותנו לציון, היא מחזירה אותנו לארץ. יש פה גוף שאפשר להתחיל לעבוד איתו, שיוצא מהקבר. אחר כך נזרקת בו בשלב השני נשמה. היא מופיעה הנשמה, זאת היא אצל גדולי ישראל, אבל זה הולך ומתפשט ומתפשט על כל האומה. אז אני אקרא עוד פעם. אש האהבה הטבעית לאומה ולתחייתה הולכת ומתגדלת בארץ ישראל, על ידי ארץ ישראל. בכלל היו פה חלוצים, אנשים שלאו דווקא קראו בשם השם, תתלקח בגאון וזה יחד עם אש השם, אש הקודש של כל תואר האמונה בעוצם חוסנה וגבורתה. גם האש האהבה הטבעית לאומה ותחייתה, זה עוד נקודה חשובה. היא בעצמה מתגדלת ביחד עם אש הקודש, כמו שאנחנו רואים שמי שעוסק בתורה הגואלת מבית מדרשו של הרב קוק, הרב ציודה, ככל שהוא מתגדל במעלות הקודש, הוא גם מאוהב יותר ברמה הכי טבעית, באומה, בתחייה, הוא נוטל חלק גדול. זה לא שתי קומות, כמו שיש לרב דיון עם הרב אליאשברג, יש איזה פרק באורות וגם זה נמצא בג' אלול, שהרב אליאשברג הוא אמר שיש לנו קודם כל אהבה טבעית לאומה כמו כל אומה, ועל גבי זה יש גם את קומת הקודש. והרב קוק אמר לא, זה ביחד בה. ישראל הם קודש מכף רגל ועד ראש, גם הלאומיות שלנו זה גילוי הקודש, ולכן האש הזאת שהיא מתלקחת, היא מתלקחת ביחד. זה נכון שזה מופיע בשני שלבים, אבל מה שדוחף גם את השלב הראשוני זה לא אהבה טבעית, אלא זה נשמת האומה, נשמת אלוהים חיים שדוחפת את הלאומיים למסור את הנפש ולהתגדל וכו'. בסדר? ברור הנקודה הזאת? פזורי האמונה האלוהית וכל תנחומותיה והערותיה הרבות למוסר וליושר, לגבורה ולתקווה, לשלום ולנחמת עולמים, שכבר התפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פיזורנו בין הגויים, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש, הולכים ושווים אלינו, מתכנסים לאוצרותינו, מתלקטים עוד הפעם בכנסת ישראל ושווים לתחייה על ידי המון נשמות חדשות של עם נברא. אז נסביר, זה משפט קצת קשה. פזורי האמונה האלוהית, מה זה פזורי האמונה האלוהית? האמונה האלוהית היא התפזרה, וכל תנחומותיה והרתיה הרבות למוסר וליושר. איך היא התפזרה? איפה היא התפזרה? בכל מיני דתות, בצינורות מסואבים, בכל מיני חיקויים טיואנים של היהדות שגנבו את שם השם, אבל זה התפזר. הרבה רעיונות אמיתיים, הרבה ניצוצות של קודש, הם התפזרו על מרחב גם ההשכלה, גם כל מיני דתות שקמו להם. פזורי האמונה האלוהית וכל תנחומותיה והערותיה הרבות למוסר וליושר, כל מיני רעיונות ישרים ומוסריים, שמה המקור שלהם? תמיד היהדות היא המקור. היהדות היא המקור של אוצר של כל הרוחניות, של כל המוסריות. וזה מתפזר, זה משפיע. הרבה הוגים ראו את זה, כמו מרק טוויין או טולסטוי. הם אמרו שהמקור של המוסר, של היושר, של ההערה, זה היהדות. הוגים גויים, כן? הם קלטו שמכוח התנך, מכוח חיי הקודש של עם ישראל, כל המוסר התפזר ורומם את כל האומות. מכל מקום, בגלל שירדנו, הפנחנו לגלות והתרסקנו שם טוטלית, אז האמונה שלנו התפזרה, ועכשיו אנחנו מלקטים אותה מחדש. פזורי האמונה האלוהית, וכל תנחומותיה, הנחמה של היהדות. היהדות הרי היא מאוד אופטימית, לא כמו דתות אחרות שמדברות על סוף העולם, אפוקליפסה וחורבן טוטלי, ושזה מצוי בדתות של המזרח, והרבה עצבות וייאוש. אנחנו חיים במעגל, אין התחלה ואין סוף. יש שירים כאלה, שמעתי פעם שיר כזה, מכל מיני השפעות של המזרח. אנחנו חיים במעגל, אין בו התחלה ואין בו סוף. משהו כזה טיפשי. אנחנו לא חיים ככה, היהודים. יהודים, אתה שואל אותו מה יהיה? מה הוא אומר?
יהיה
טוב, נכון? איך אמרה גולדה מאיר? יהודי אין לו פריבילגיה להיות פסימי. כן? אנחנו אין לנו את הפריבילגיה הזאת. זה טבוע בנו בעומק האישיות, האמונה בתיקון העולם, בסילוק הרשעה, וכל הרשעה כעשן תכלה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך. אז פיזורי האמונה האלוהית וכל תנחומותיה, שהיא מנחמת את האדם במצבו הנוכחי, שהעולם הולך להתעלות, שהוא יכול להתגבר על יצרו, והערותיה הרבות למוסר וליושר, לא להסתכל על כל המציאות בתור דטרמיניזם סיבתי, טבעיות מעגלית, עולם הולך ונחשך, ממש לא. אלא העולם הולך ומתעלה, ויש לנו אם כן גם לגבורה ולתקווה, יש יכולת להתגבר, להכריע את הרשעה, להכריע את שרו של עשיו, להכריע את היצר הרע. ולתקווה, לשלום ולנחמת עולמים, כמו שהיהדות מדברת, על שלום עתידי, נכון? לא שלום כמו שמדברים עליו היום, שזה נקרא תהליך כניעה, אלא שלום אמיתי, שהאומה הישראלית יושבת במלוא מרחב ארצה, והיא ושכנותיה משלימים זו את זו בגילוי שם השם בארץ, כן? וגר זאב עם כבש, ולהביא עם גדי ירבץ. וגר זאב והכבש חתך לעצמו את הרגל, נכון? זה לא מה שכתוב בפסוק. זה לא קברניטי השלום של היום, הם בעצם פושעים בנצח ישראל, ברור? אז אנחנו לא מדברים ככה, זה השפעה מאוד לא טובה של... מה? קברניטי השלום היום. שמעת על הסכמי אוסלו? שמעת על גירוש גוש קטיף? כן? ראית את התולדות של הדברים האלה? זהו.
אבל גירוש גוש קטיף היה ללא הסכם בכלל.
לא משנה. העיקרון הוא אותו עיקרון. לחצים של הגויים, קנייה, חוסר האמונה בכך שארץ ישראל שייכת דווקא לעם ישראל, וגם המטרה היא סוף סוף בשלום עולמי, שאם נרצה את הכלבים הנובחים, אז אם נזרוק להם את הרגל שלנו, אז הם יפסיקו לנבוח. ואיננו הרות שלא רק שיפסיקו לנבוח, אלא נובחים הרבה יותר חזק. ואפילו משכנעים את ראשי המדינות, וכבר מדינה אחר מדינה היא מכירה ותומכת בהקמת מדינה פלסטינית וכל הדברים האלה. זה לא מה שהיהדות מחנכת אליו, אלא זה דומה לכך לתקופה של השופטים או תחילת ימיו של שאול, שהפלישתים ישבו פה בארץ והתפשטו וכבשו כבר חלקים רבים מארץ וכולי. עד שבא דוד וסידר את המצב. וגם שאול, כן? אבל ברור, בסדר? אז היהדות, אני באתי רק להדגים מה אנחנו כן אומרים מתוך מה אנחנו לא אומרים. כי זה בלבול גדול. אז כל תנחמותיה והערותיה הרבות, זה גם קשור לסוף הפסקה, תכף אתם תראו. אז פזורי האמונה האלוהית, וכל תנחמותיה והערותיה הרבות, למוסר וליושר, לגבורה ולתקווה, לשלום ולנחמת עולמים, שכבר התפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פיזורנו בין הגויים, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש, הולכים ושווים אלינו. זאת אומרת, מה קרה פה? דרך כל מיני צינורות מסואבים של דתות חקייניות אנושיות, התפשטו בין גויים רבים ועצומים כל מיני אידיאלים אלוהיים, יהודים, על ידי השכלה, על ידי התפשטות האמונות הנובעות ממקור כתבי הקודש. אז מה קורה עכשיו שאנחנו שווים לציון? כל הדברים האלה הולכים ושווים אלינו, מתכנסים לאוצרנו, מתלקטים עוד הפעם בכנסת ישראל, ושווים לתחייה על ידי המון נשמות חדשות של עם נברא. מה זה עם נברא? מה, אנחנו נבראנו עכשיו? אנחנו נבראנו בעבר, נכון? אז אפשר לומר שהוא מדבר פה הרב על העבר, שהעם הזה נוצר במצרים, אבל אפשר להסביר גם עם נברא עכשיו. הרב טאו אומר רעיון כזה באמונה תיתנו א', אני לא זוכר, אולי זה בעמוד למד ג', אני ראיתי את זה. לא. הוא אומר שיש כזה חידוש בגאולה הנוכחית, שזה כאילו נבראנו מחדש. אנחנו כל כך לא דומים למציאות שחיינו בה בגלות, של קהילות מפוזרות ומרוסקות ו אובדן טוטלי של קומת הכלל, והנה פתאום, אופ, קמנו לתחייה שזה ממש בבחינת עם שנברא מחדש. ברור? הנקודה, זה פסוק גם, ועם נברא יעלה אליה, נכון? זה בתהילים קוף ב'. אבל מכל מקום, אני אגיד לכם בדיוק, תהילים, זה פתוח לי, קוף ב', איך? לא. תהילים קוף בית. אתה מדבר על הפסוק. הבעיה, רגע. תהילים קוף בית. יוטט. כתוב, תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יעלה אליה. מה זה דור אחרון? אנחנו דור אחרון, נכון? יש דור אחרינו? מה? לא? אנחנו דור אחרון. ברור. אז זה עם נברא, אז יש בו נשמות חדשות. מה זה נשמות חדשות? נשמות שלא הופיעו כדוגמתן בעולם. נשמות נגאלות ונשמות גואלות. נשמות יש להם שייכות פנימית לגודל, לסתרי תורה, לגודל ולכלליות. לא נשמות שאחוזות בגוף. יש נשמות כאלה שהן אחוזות בגוף. כמו שהרב כותב, בשמונה קבצים ג', זה גם מופיע אגב באורות הקודש ג', אני לא זוכר עכשיו את העמוד, אבל בשמונה קבצים ג', זה מופיע בפסקה תתוו, כתוב, אני רואה עולם מלא של נשמות ישנות, נשמות שבגוף. נשמות ששמרי הגוף מתאחזים בהן, שאין להם המעוף הגמור, הטיסה העליונה שמעל כל שער וגוף. ממשלה מוחלטת על הגוף ועל כל ערכי הגוף. זאת אומרת, אני רואה נשמות שמשועבדות ליצר, לגוף, לגופניות. ואותו הצער הגדול המלא נשמות שבגוף מוכרח שיחלה. כל הנשמות הללו, אתם מבינים, הרב נותן פה פירוש, זה נמצא בשמונה קבצים ג' תתוו. יש ברשי, כתוב בסנדרין, אין בן דוד בעד שיחלו נשמות שבגוף. אני חושב שזה בסנדרין. רשי שם אומר שיש אוצר כזה של נשמות שנקרא גוף, עד שיחלו ממנו כל הנשמות, אז לא יבוא בן דוד. בסדר? הרב פה הוא נותן הסבר אחר קצת, או לפחות הסבר מאוד מעמיק, שנשמות שבגוף שהן קשורות אל הגוף, אל הערכים של הגוף, כל הנשמות הללו שלא על גוף הם שורים, עליו הם מקיפים, חונים סביבו, מאירים אותו מכל עברים, משתמשים בו לתעודות המעשה וריכוז החיים הפעולתיים בצמצומם, הם מוכרחים לכלות. כלומר, נשמות שכל מה שמעניין אותם זה רק הגופניות, מוכרחים להשתלם בצביונם המיוחד, להוציא אל הפועל את תפקידם הגופני ולהתעלות אחר כך ממעלו. ואחרי כן, אור חדש יופיע, אוצר חיים מלא, חדש ומלא רעננות, נשמות חדשות, כמו הביטוי אצלנו. מלאות הופעת חיים גאיונים. חיים עליונים, כן? ממשלת עולמי עולמים הפורחת ועולה, המשחקת בכל עת לפני הדר אל עליון, הצולות מזיו החוכמה והגבורה של מעלה. כלומר, שלא קשורות אל הגוף, לא משועבדות אל הגוף, אלא נשמות שמרוממות את הגוף. נשמות שכבר מושכות אל עולם אחר, עולם של תחיית המתים, עולם של זיכוך, של סילוק הרשעה. אך אז יגיע תור מלכות אל עליון, אל אלוהי ישראל, לגלות על כיסא דוד ועל ממלכתו. אתם מבינים איך הרב מבין את הביטוי הזה של חז"ל? אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף, כלומר נשמות המשועבדות אל הגוף. צריכות להופיע נשמות חדשות ומופיעות. נשמות שהן מאוד מוסריות, מאוד רוחניות, מאוד כלליות, שמושכות את העולם קדימה, לא משועבדות אל היצר ואל החומריות ואל תרבות המערב. אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף, שנאמר כי רוח מלפני עטוף ונשמות אני עשיתי. אז זה חידוש מאוד גדול. אז אומר פה הרב, אז אני אקרא עוד פעם. עכשיו תראו, בהקשר של הפסקה שלנו, גם צריך לקרוא עוד פעם את המשפט הזה, לראות אותו בהקשר שלנו. פזורי האמונה האלוהית. כלומר, כל הניצוצות של קודש, כל יסודות האמת שהתפשטו, וכל תנחומותיה והערותיה הרבות למוסר וליושר, לגבורה ולתקווה, לשלום ולחמת עולמים, שכבר נתפשטו בין גויים רבים ועצומים על ידי פיזורנו בין הגויים, על ידי הגלות, על ידי התפשטות האמונות, הנובעות ממקור כתבי הקודש, הולכים ושווים אלינו. זאת אומרת, זה על ידי שני דברים, על ידי שהתפזרנו, על ידי האמונות שנובעות מאיתנו, ועכשיו אנחנו קולטים אותם. זה יכול להיות דרך ההשכלה, דרך כל מיני השפעות תרבותיות, אומנותיות. מתכנסים לאוצרנו, מתלקטים עוד הפעם בכנסת ישראל ושווים לתחייה על ידי המון נשמות חדשות של עם נברא. כלומר, כל הרעיונות שמשתלשלים מאיתנו עכשיו מתכנסים לכדי אש בוערת אחת גדולה לעבודת השם, אש הקודש. כן, מה אתה אומר? מה רצית לשאול? שנייה.
למה לא כותב כתבי הקודש ולא... יש הבדל בין כתבי הקודש
לתורה? לא. זה יכול להיות גם מהתורה שבעל פה. לפעמים אפילו מסתרי תורה לוקחים דברים. הגויים לפעמים עוסקים בדבר הזה. אז הם מבינים את צורה קריקטורית ומסואבת, אבל לפעמים גם חודרים אידיאלים וכל מיני דברים כאלה.
מה זה כתבי הקודש?
כתבי הקודש, אני אגיד לך למה. כי הם לא יושבים פה בשיעור הגויים, נכון? אבל הכתבי הקודש שלנו, הם יושבים להם בספריות והם לומדים אותם. לומדים אותם בכנסיות, לומדים אותם באוניברסיטאות. כתוב ביום שתורגמת התורה ל-70 לשון, זה העניינה של חנוכה, נכון? תורגמה, התורה ליוונית. אז ירד חושך לעולם ג' ימים, והיה יום כיום שנעשה בו חטא העגל. זה היה יום מאוד שחור, ככה זה היה נראה להלל הזקן. אתה מבין? זה כמו אריה, שעד עכשיו הוא מסתובב חופשי ככה, ביער, כל מי שמתקרב אליו הוא לא מתקרב אליו. ופתאום אתה שם אותו בכלוב, ומתחיל ככה לתלוש לו שערה מליד האוזן, ככה, כאומר לו מוקי בוא, טק, דוקר אותו במקל, הוא בכלוב שלך. פתאום התורה הם מתחילים לנתח אותה כניתוחי מתים. אתה יודע, שלומדים רפואה, אז לומדים פתולוגיה. אז הוא אומר, הנה, הנה, זה המעי הגס, כן, הוא מותח אותו. ניתוחי מתים. ככה הם מתייחסים לתורה שלנו. הבנת? למה זה כתבי הקודש? כי דווקא עם הכתבים הם מתעסקים. כי אנחנו לא נלמד אותם בשיעור. גוי שלמד תורה חייב מיטה. זה לא שייך אליו, זה ממית אותו. זה לא שהוא חייב מיטה בבית דין, אלא זה פשוט לא שייך אליו, הוא לא... הוא לא, הם לא אצלנו בתוך הבתי מדרש, אלא אם כן מישהו עובר גיור, הוא בתהליך גיור, בסדר, זה כבר, הוא כבר יש לו שייכות. זה גיור אמיתי לנשמת האומה וכו'. אבל גוי גמור שאין לו שום זה, מה זה, שהוא אינטלקטואלי התורה? זה רק ממית אותו, עדיף שלא יתעסק בזה. אתה מבין למה דווקא כתבי הקודש? כי זה מה שהם לוקחים. כן, הם ברגע שספר נתפס, אז הוא נתפס. אז הם לומדים. רב וינר פעם, הוא סיפר שהוא פגש איזה כומר, אז לא יודע, באיזה מסגרת או משהו כזה, לא שהוא מחבב אותם במיוחד, אבל במסגרת, אז הוא סיפר לו שהם לומדים אורות הקודש של הרב קוק בכנסיות, במנזרים. הבנת? כן? אפילו את זה הם לומדים. הבנת? אני לא מדבר על תנ"ך. גמרא הם לא אוהבים, זה בטוח. וגם תורה הם לא כל כך אוהבים. יותר אוהבים את התנ"ך, מוסר הנביאים. הם אוהבים את התנ"ך, את הנביאים כתובים. זה ככה, מוסר שהוא לא מחייב. לא מחייב מצוותית. זה בלי מעשה, זה ערכים וכו'. אז הערכים האלה הם נתפשטו. אתה לא יכול להשוות את המדינות המערביות היום, או האסלאמיות, למדינות שלא הגיע להם בכלל התורה, התנ"ך. הן הרבה יותר חשוכות. כל מיני מדינות באפריקה ואסיה, לגמרי אליליות וחשוכות. אז כן הערכים קצת נתפשטו. כן המדינות הן יותר סוציאליות. זה נכון שזה בא בצורה מעוותת. בהפרדה דת ומדינה, בצורה מסואבת, עם קלקולים גדולים, עם עבודה בשיתוף, עבודה זרה בשיתוף. אבל משהו כן חודר. והחודר הזה עכשיו הוא חוזר אלינו, דרך ההשכלה, דרך נשמות שהתפזרו למרוקו ולרוסיה ולאמריקה ולצרפת ולעיראק וספגו וחוזרות. אז יש פה עם נברא יעלליה, עם כל מיני ניקוטי ניצוצות כאלה, ניצוצות שהתפזרו מאיתנו. כמו שהגרים הם נשמות שהתפזרו לבין הקליפות, בחטא אדם הראשון, ב-130 שנה שאדם הראשון היה פרוש מאשתו. ככה מסביר אור החיים הקדוש על פרשת כי תצא. זה הגרים, זה בעצם נשמות ישראל שהתפזרו לבין הקליפות, והם לאט לאט מוצאות את הדרך חזרה הביתה. זה נראה לך שהוא עבר איזה תהליך, זה לא, הנשמה שלו דחפה אותו שהוא יעבור את התהליך, ברור? אותו דבר רעיונית. גם כל רעיון מוסרי ורעיון של יושר, רעיון אמיתי, המקור שלו זה התורה. יכול להיות שהוא, אפשר להבין אותו בשכל ישר, מכל מקום התורה גם אוחזת בו. אתה מבין? והוא מתפשט דרך התיאולוגיה שהגויים לומדים, דרך ההשכלה, דרך דתות חיקויות כאלה, וזה חוזר. חוזר אלינו, חוזר הביתה, דרך התרבות, דרך האומנות, הכל מתקבץ. ברור? בסדר? כן.
מה הכוונה? מתלקטים עוד פעם בכנסת ישראל?
כנסת ישראל היא המקור.
היא המקור של זה, אז מה?
בסדר. המתלקטים בגלל ש... 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 הם היו מלוקטים, התפזרו החוצה, אנחנו התרסקנו, אז גם לא הופענו קומה שלמה, וגם הרוחניות שלנו לא הופיעה בקומה שלמה, וכל מיני בחינות של הרוחניות שלנו לא הופיעו, אז הם יכולים להופיע פה, יכולים להופיע שם, ועכשיו הכל חוזר אלינו בחזרה. מתלקטים עוד הפעם לכנסת ישראל, אתה יכול להבין שזה האומה פה. אמרתי כמה פעמים, שהרב כותב כנסת ישראל, פעמים שהוא מדבר על האומה, פעמים שהוא מדבר על נשמת האומה. צריך כל פעם לדייק מחדש. בסדר? אין פה ואף אחד אני לא חושב יצליח להגיד כנסת ישראל תמיד הוא מדבר על נשמת האומה. זה פשוט לא יכול להיות. זה, יש הרבה פסקאות שזה ברור שהוא מדבר על האומה. בסדר? יפה. יש מקום לחקור למה הוא משתמש בביטוי הזה על האומה, ולפעמים הוא משתמש בביטוי האומה. מכל מקום מה שברור שהאומה היא ההופעה של נשמת האומה. היא מה שנשמת האומה מופיעה בה. בסדר? התפשטות. חלילה לנו לחסום את הדרך בפני אור החיים. לא ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם. אור השם מאיר בהם, רוח השם נוססה בהם. כלומר, הוא אומר, אל תחסום את הדרך בפני אידיאלים, בפני אור החיים. לא ניבהל אם הזרמים נראים לנו שונים בחיצוניותם, אור השם מאיר בהם, רוח השם נוססה בהם. כלומר, מה שדוחף אותם זה אידיאלים. ומה מקור האידיאלים? כנסת ישראל. והם מתלקטים עכשיו, אז זה נראה לך שונה בחיצוניותו? זה נכון אגב, זה שונה, לפעמים זה גם מזיק בצורה חלקית, אבל הנקודה הטובה, אני מבקש אם אפשר לשבת בשיעור הזה עם פלאפון סגור או משהו כזה, כי זה נורא מפריע. בסדר? בסדר גמור. איפה היינו? חלילה לנו לחסום את הדרך בפני אור החיים. לא ניבהל אם הזרמים נראים שונים בחיצוניותם, אור השם מאיר בהם, רוח השם נוססה בהם. כלומר, כל הזרמים תמיד הם יושבים על נקודה של אמת, על איזשהו אידיאל אמיתי. האידיאל הזה מקורו זה היהדות, זה רוח השם שנוססה בו, והם מתלקטים בחזרה. אז אמרתי, מלחמת האמונות והדעות, אנחנו לא גוזרים את הנקודות הטובות ומראים כמה שמה שהשני מדבר, שהוא חושב לא כמוני, זה שטויות. לא, אלא אנחנו מחפשים את הנקודה הטובה שיש במה שהוא אומר. המקור שלה הוא יותר שלם בתוך היהדות השלמה. ברור? הלאומיות החולונית, זה מה שאמרתי עכשיו בקצרה, זה נמצא בעריכות במלחמת האמונות והדעות, בזרעונים, פה בספר אורות. הלאומיות החולונית, מישון חול, כן? חילונית, יכולה להזדהם בזוהמה רבה, שתחתה הרבה רוחות רעים גנוזים, אבל לא בעדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח, כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה על מקורה העליון, לחברה עם הקודש המקורתי שממנו היא נובעת. כלומר, הרב פה מדבר בעצם, נכון, התחלנו עם אש האהבה הטבעית לאומה ואש הקודש, הם מתלכדים ביחד. אז הרעיון הוא שהלאומיות החולונית, מה זה חולונית? הכוונה שנובעת לא מעולם של קודש, אלא מעולם של חול, מהשפעת הגויים, יכולה להזדהם, ודאי, בזוהמה רבה, יכולה להפוך מציונות לפוסט-ציונות, שתחתיה הרבה רוחות רעים גנוזים, אבל לא על ידי שנגזור קהילות, או שנגזור אותם מתוך האומה, או שנכנה אותם רשעים או גויים, שכל זה ודאי שטויות, כי זה לא נכון. לא על ידי זה, בהדוף אותה, פה הוא מדבר על התנועה, מתוך נשמת הדור נצליח, אלא מה היא צריכה לעשות? מה אנחנו צריכים לעשות? כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה על מקורה עליון. כלומר, יש באורות התשובה, פרק שהוא עוסק בתשובת הרעיון. תשובת הרעיון זה לרומם את הרעיונות הנמוכים, להביא אותם אל מקורם, לנפוח נשמה ברעיונות האלה, כי רעיונות לאומיים הם יכולים להופיע בצורה מאוד קריקטורית, בצורה מאוד מבולבלת, מסואבת, בעצם בצורה נמוכה, בצורה מצומצמת, וצריך להאיר שם, להאיר, והנקודה הטובה היא תתגדל. תראו רגע, אומר פה, אני אקריא לכם, יש פה יחסית, זה משהו חריף שהרב כותב, זה נמצא באגרות הראייה א', עמוד קופי ב', אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב והחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה, יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבארץ ישראל, טוב, האמת, כל מה שקראתי עכשיו זה פחות קשור, והיד הרמה, המחומשת בהפקרות ודרכי גויים, על מה הוא מדבר פה? זה אין לך את זה, זה באגרות הראייה קופי בית. אגרות א', זה היד הרמה, הוא מדבר פה על החילוניות החולונית, כן? לשון חול, חילונית, בלשון שלנו. ויד הרמה מחומשת בהפקרות ודרכי גויים, בין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בסיגים של לאומיות מזויפת, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת השפה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, במקום שהפנים כולו יהיה, במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, עומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת. אתם שומעים איזה ביטויים חריפים? ממש חריף, לא? כמו פוסט-ציונות, כמו גירוש גוש קטיף, כמו כל מיני דברים כאלה. בסוף גם כן לשנאת ישראל וארץ ישראל. כאשר כבר נוכחנו על פי הניסיון, היד התמאה הזאת תתגבר, אז אין די בער גודל האסון. ברור? אבל מה נעשה עכשיו? נתנתק? לא, ממש לא. אלא הרב פה אומר, כלומר, אומר, למה אני מכיר לכם את זה? כי הוא כותב פה, הלאומיות החולונית יכולה להזדהם בזוהמה רבה. אנחנו רואים שזה יכול לקרות, זה קורה לפעמים. נכון? כל מיני רעיונות מטורפים כאלה. על מסירת ארץ ישראל לגויים, והתרפסות לפני לחצים של אומות העולם, וכל מיני בעיות שתחתיה הרבה רוחות רעים גנוזים, כי זה לא בא ממקור של קודש. אבל לא בעדוף אותה מתוך נשמת הדור נצליח. זאת אומרת, הפתרון הוא לא להתנתק, אלא כי אם בהשתדלות נמרצה להביאה על מקורה העליון. זה החיבור של עץ יהודה ועץ יוסף. נכון? החיבור של הקודש של החול, של הנפש הבהמית עם הנפש האלוהית. של השתדלות נמרצה לרומם את הרעיונות, להפיח, לזרוק נשמה לעם עליה, כן? לעם היושב בציון, לחברה עם הקודש המקורתי, שהוא המקור של הלאומיות, שממנו היא נובעת. יוצא של המקור של כל הלאומיות, אפילו של החילונית, משהו קורה פה, החילונית, זה הקודש. השאיפה להופיע את שם השם בארץ. אבל צריך לחבר, לא לגזור, אלא לרומם, ללמד, להסביר. כל התוכחה שבדורנו על ידי הסברים בהירים. מצוות תוכחה על ידי להסביר את עומק הרעיון היהדותי, את כל פשרה של התחייה הלאומית. את כל תחיית הקודש שהולכת פה. להסביר, לדבר בגודל, בבהירות, במשנה סדורה. לחבר. טוב, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. איך? אור החיים? אור החיים זה התורה. זה הקדושה, כן. איפה ראית את זה? אור החיים, כי יש שם אידיאלים, יש שם אור. אבל זה מופיע בצורה מצומצמת. אז אל תחסום את האור, את הנקודה הטובה, אלא תרומם את האור הקטן לאור יותר גדול ושלם.